אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש יפתח מזור.
לא מדינה נידחת, לא משק מפופק, הארץ מתפתחת בצעדי ענק.
פרק 27.
עסק יסודי.
המוח היהודי ממציא לנו פטנטים.
הראש היהודי ממציא לנו פטנטים.
לתולדות חייו ומחשבותיו של משה גולדברג, בן פתח תקווה.
עוד לא היה מין דור כזה של ממציאים. קחו למשל המצאה יוצאת מן הכלל, כמו...
חידה. מי המציא את המנורה? קל, נכון? מי המציא את הטלפון? מה זאת התשובה האימפולסיבית הזאת? אבל נראה מי מכם ידע לומר לי, מי המציא את פורט הכסף של נהגי האוטובוסים בארץ, או פיפטה לשאיבת נוזלים במעבדות? לא יודעים? אז אצלנו במשפחה כולם יודעים. בפרק הבא אני רוצה להכניס אתכם ממש לתוך מוח יהודי אמיתי, כזה שממציא לנו פטנטים. לספר לכם את סיפור חייו ומחשבותיו של סבא רבא שלי, שהיה בין ראשוני רושמי הפטנטים בארץ. הוא לא היה פרופסור וגם לא דוקטור. לא היה לו תואר שני ולא ראשון, אפילו לא בגרות. בגיל 14 הוא כבר יצא לעבוד בפרדסים של פתח תקווה, עיר הולדתו, וחלק נכבד מחייו בילה בתור נהג באוטובוס דן. אבל למרות נתוני הפתיחה הנמוכים שלו, הייתה לו תושייה, היה לו כישרון, היה לו אומץ, מחשבה יצירתית, והוא ידע איך לקדם דברים. עד כדי כך שכל אחד מכם מכיר לפחות המצאה אחת שלו. מאיפה צץ לאדם רעיון שממנו תתפתח המצאה? במקרים רבים הרעיון נובע מהצורך לשפר משהו לא יעיל, או להפחית את השפעתו של גורם מגביל בסביבתנו. העולם מחולק לשלושה סוגים של אנשים. כאלו שנתקלים בבעיה אבל לא ממש שמים לב אליה. כאלו ששמים לב אבל מקבלים את הקושי כצו הגורל ולא עושים שום דבר בנידון. ואנשים ששמים לב וכל הזמן חושבים על דרך יצירתית להתמודד עם הבעיה. משה גולדברג היה טיפוס מהסוג השלישי. בישראל של שנות ה-20 וה-30, הגשת בקשה למשרד הפטנטים הייתה דבר די נדיר. בישראל של שנות ה-2000, זה כבר סיפור אחר לגמרי. המספר העצום של הבקשות לפטנטים מישראל לא נותן מנוחה לפקידים המסכנים. רק כדי לסבר את האוזן, בשנת 2007 מוקמנו במקום השלישי בעולם במספר ההצעות למשרדי הפטנטים ביחס לגודל האוכלוסייה. 30.4 הצעות ל-100,000 נפש. מתחת לשוויץ שהייתה עם 32.5 ולשוודיה שדורגה במקום הראשון. בכל זאת מישהו צריך לשבור את הראש איך למלא כל שנה את הקטלוג של איקאה. ב-2013 ירדנו למקום השישי והלא כל כך נמוך. מבין החידושים וההמצאות שבזמן האחרון אנחנו הכי גאים בהם, אפשר למנות את ה-Waze, הדיסק-און-קי, כיפת ברזל, מקם מיוחד שמאפשר לקבל אינדיקציה על מה שמתרחש מאחורי הקיר, והכל כמובן...
בהחלט, גאווה ישראלית.
אבל לפני ההשתלטות הטוטלית של עולם ההייטק על עולמנו, היו ימים בהם דווקא הפיתוחים וההמצאות בענף הלואו-טק שלטו בכיפה. בין הגאוות הישראליות של פעם אפשר למנות את טפטפת ההשקיה, שכבשה מקום חשוב בחקלאות העולם, דוד שמש, משחק הטאקי הידוע, והרשימה עוד ארוכה. ההמצאות, כמו שאמרתי, נוצרות בדרך כלל ממקום שיש בו חסר או חיסרון, ובמקרים רבים האופי של אותם חסרונות משקף את הווי המקום. למשל, לא פלא שבמקום שכון כמו שלנו תגיע לעולם המצאה כמו השקיה בטפטוף, שנחשבת לחסכונית מאוד במים. במקום שטוף שמש כמו שלנו תגיע לעולם המצאה כמו דוד שמש. ובמקום בטוח, שקט ורודף שלום כמו שלנו תגיע לעולם כיפת ברזל, שכל תפקידה הוא להגן עלינו שלא ינחת לנו בטעות על הראש מהשמיים קקי של יוני שלום. כפי שתיווכחו בהמשך, גם הפיתוחים וההמצאות של סבא רבא שלי היו טבולים ומטובלים בהווי המקומי שנוצר כאן. החל משנות ה-20 למאה הקודמת ועד אמצע שנות ה-70. אגדת גולדברג היא אולי סיפור משפחתי, אבל הסביבה בה הוא פעל והדרך שבה הראש שלו עבד, הן ללא ספק חלק מהסיפור של כולנו.
לא מדינה נידחת, לא משק מפופק, הארץ מתפתחת בצעדי ענק. זה עסק יסודי, מספיק עם סנטימנטים, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים.
כששואלים אותי איזה דור אני בארץ, תמיד אני אומר בלי לחשוב יותר מדי, דור רביעי. אבל מיד אחרי זה תוקפות אותי משהו כמו 2.3 נקיפות מצפון. מצד אחד ההורים של סבא רבא שלי עלו לארץ בתור ילדים. מכאן שמשה גולדברג צריך היה להיוולד בארץ. הבעיה בכל הסיפור הזה שדווקא הוא, בשונה משאר האחים שלו, נולד בדיוק בזמן שהמשפחה הייתה בשליחות קצרה בפריז. משהו שקשור לברון רוטשילד. ורק כשהוא היה בן מספר חודשים הם שבו לביתם שבפתח תקווה. אז מה אתם אומרים? אני משקר כשאני אומר דור רביעי? פתח תקווה של הימים ההם הייתה מושבה קטנה וציורית, משובצת בבתי אבן, עץ או בוץ, עם פה ושם בתי ציבור מפוארים. המושבה הייתה מוקפת פרדסים שהפכו עם השנים לסמלה הלא רשמי, והיו מקור הכנסה מרכזי לתושביה ותושבי הסביבה. ענף הפרדסנות בפתח תקווה היה חלק מתופעה כלל ארצית שיסדו עוד הערבים במאה ה-19. התפוז הארץ ישראלי, ואחר כך האשכולית, גודלו בשטחים נרחבים בכל אזור השפלה, ונמכרו באירופה תחת שם המותג ג'אפה. עד היום דרך אגב המותג הזה קיים. ייצוא פרי הידר היה אחד ממנועי הכלכלה והצמיחה החשובים והמרכזיים שהיו אז בארצנו. זן התפוז המקומי נקרא שמותי, והיו לו שני יתרונות בולטים. קודם כל הוא היה קל לקילוף. ואולי יותר חשוב, היו לו חיי מדף ארוכים מאוד. תכונה מרכזית וחשובה בפירות שמיועדים לייצוא. לאחר שהפרי היה מבשיל על העץ, היו כותפים אותו ומעבירים בארגזים או בסלים לבית האריזה הסמוך. בבית האריזה ישבו הפועלים ומיינו את הפרי לפי גודל ואיכות. את התפוזים הממוינים היו עוטפים בנייר מיוחד ומסדרים אותם יפה בתוך ארגזי עץ יהודיים. על הארגזים היו מסמנים את המותג ג'אפה ומעמיסים על גמלים או על כלי רכב אחרים בדרך לנמל יפו. ג'אפה, יפו. מאוחר יותר היו ארגזים שהובלו באמצעות רכבות גם לנמל חיפה. בנמל הם הועמסו על אוניות ויאללה, כובשים את אירופה.
בעצם ידינו נשתל ונקף, תפוח ארצנו תפוח זהב.
תפוח תפוח זהב, נבול ושלוח בסתם.
משה גולדברג נולד בשנת 1904. מגיל צעיר הייתה לו נטייה מיוחדת למכונות. תמיד הוא חיפש דרך להבין איך הן עובדות. בנוסף, הוא גם אהב מאוד לצייר. אחרי מלחמת העולם השנייה, החל הצבא הבריטי למכור עודפי ציוד. משה הצעיר רכש חלקי מכונית צבאית מתוצרת פורד, והצליח להרכיב אותה בכוחות עצמו. כך הוא נהיה לבעליה של המכונית השלישית בפתח תקווה, כשהוא בין 16 בלבד. באותה תקופה, התחבורה הציבורית התנהלה בעיקר בקרקרות, עגלות ודיליג'נסים. למרות שלא היה לו רישיון, דבר שלא כל כך הקפידו עליו באותם ימים, הוא החל לספק שירותי הסעה ברכב לתושבים מקומיים. וכהשלמת הכנסה מצאה עבודה נוספת יחד עם אחיו הבכור בדפיקת תיבות העץ ששימשו לייצוא העדרים. עם השנים גדל מאוד שטח הפרדסים בארץ, ובהתאם נוצר צורך רב לייעל את תהליך האריזה של התפוזים. בשנות ה-20 נעשו ניסיונות להכניס מיכון בחלק מתהליכי האריזה, לפי שיטות שהונהגו בקליפורניה. לשם כך יובאו לארץ מכונות למיון תפוזים. אבל הסתבר שהמערכות החדישות לא טעמו לצורת התפוז הסגלגל שאפיינה את הזן שמותי. בנוסף, הם צרכו חשמל שלא היה נגיש לרוב בתי האריזה. כך, למרות הכנסת המיכון, העומס על בתי האריזה רק הלך וגדל. תוך כדי העבודה בבית האריזה, משה התבונן ובחן בלי הפסקה את הנעשה סביבו. הוא ראה את מכונות המיון האמריקאיות שלא סיפקו את הסחורה, וכל הזמן העסיקה אותו המחשבה איך לפתח מכונה מתאימה יותר. ואז, ביום בהיר אחד, עלה לו רעיון. הוא ישב והחל לתכנן מכשיר מיון תפוזים פשוט ואלגנטי, שיתאים בדיוק לצורה הסגלגלה של התפוז הישראלי. ולא פחות חשוב, המכונה לא תצרוך חשמל ותפעל מכוח הכבידה בלבד. את הפרוטוטיפ למכשיר הוא יצר ממטתה ומברשת לקיר. ולאחר שראה כי טוב, פיתח בעידוד הפרדסן שהעסיק אותו את המוצר המוגמר. דואר היום, יום ב' י"ד ניסן 1933. המצאה מקורית וחשובה במקצוע העדרים. מסביב להמצאה מכונת המיון של מר משה גולדברג. כך פותח כתב העיתון דואר היום את מאמרו. המכונה האמריקאית המבוססת על התפוח האמריקאי דעגול לא יכלה לפתור את שאלת המיון לגבינו אנו. אולם מכונת המיון של מר גולדברג קבעה את המיון המתאים לתפוח שלנו. שבוע שלם המה חדר בית האריזה בפרדס א' פסקל ממבקרים. החל ממנהלי הקואופרטיבים הגדולים ומנהלי מחלקת החקלאות של הממשלה והמוסדות, וחלה במאות פרדסנים ואורזים ותיקים אשר באו לראות את המצאת מר משה גולדברג, הלא היא מכונת המיון. הסקרנות הגדולה הופכת מיד להתפעלות בלב המבקרים, אשר עבר עשיר להם באריזת תפוזים. דווקא פשטותה מושכת את העין ושובה את ההתעניינות. באוויר נקלטות דעות. נפלא. ההסתגלות המקצועית של בן המושבה אשר בילה חייו תוך ערמות תפוז כשבחובו חי כישרון צעיר רענן ובעל מרץ השואף למרחב. רק היא יכלה להעמיד אותנו על סף הפתרון המחכה לשאלת מיון מתאים. סוף ציטוט.
When springtime comes to Palestine, it colors all the countries ancient country. And hovers over the walls of ancient Jericho, as it did when the Israelites came 2,000 years ago. The climate and vegetation of the land are as varied as its history.
ברקע אנו שומעים סרט תעמולה משנת 1938 שהופק כדי לקדם את ענף העדרים הארץ ישראלי בעולם. בסרט מוצגים השלבים השונים שעוברים פירות העדר מהעץ ועד לאונייה. בד בבד משולבים בו צילומי צבע מדהימים מכל רחבי הארץ. 17 דקות של תענוג צרוף.
So spring comes to find fragrant groves covering the landscape for many miles. One of the most gorgeous sights of Palestine is a grapefruit or orange grove in March, when the fragrance of the blossoms begins to fill the air at the same time as the last of the ripened fruit hangs heavy on the trees. To find the energetic prosperity of the modern citrus grove, whose boughs are heavy with that most delightful of all fruits, the Jaffa orange.
אחד השיאים בסרט הוא כניסתם של צוות ההסרטה לתוך בית אריזה בקבוצת שילר, ליד צומת בילו היום. ציטוט, כאן מצולמים מכשירי האריזה החדישים והמשוכללים של מר משה גולדברג בן פתח תקווה. ככה מדווח אחד מכתבי העיתונים.
Pin, Arab and Jew, old and young, small in raising oranges that grow sweeter and juicier in this favored soil.
אותו דיווח הוא זה שבכלל הוביל אותי לחפש את הסרט הזה. אין לכם מושג כמה התרגשתי כשמצאתי אותו בארכיון שפילברג ביוטיוב, ובפעם הראשונה יכולתי לראות בלייב ובצבע איך פועלת מכונת מיון התפוזים של סבא רבא שלי.
The methods of grading and sorting the fruit may be different, but each is equally thorough.
מי שירצה לראות את המכשיר בפעולה, על פשטותו וגאוניותו, הוספתי קישור מתוזמן באתר. ותודה לארכיון שפילברג. במקביל לעבודתו בפרדס, המשיך משה להתעסק עם אהבת נעוריו, המכונית. מהפורד הפרטי הוא עבר לנהוג על אוטובוס והצטרף כחבר באיחוד, שהייתה קבוצת נהגים שקיימה שירותי אוטובוסים בין תל אביב לפתח תקווה. מאוחר יותר התחברה האיחוד לקבוצת רגב של נהגי אזור גוש דן המערבי. וכשאלו התאחדו עם הקואופרטיב המעביר, בא לעולם הקואופרטיב דן. כנהג דן נתקל משה בבעיה מעיקה. תפקידו כנהג אילץ אותו לא פעם למכור כרטיסים ולהגיש את העודף תוך כדי נסיעה. לא זאת בלבד שזה היה מסוכן, עד שהנהג היה מצליח לברור מתוך הרמת המטבעות את העודף הנכון, הנוסע כבר היה מתעצבן. ומשה, כמו משה, לא ראה את המצב כבעיה, אלא כעוד אתגר. הוא החל לחשוב על רעיונות ופתרונות אפשריים.
כמו למשל, המצאה יוצאת מן הכלל, באמת, כמו...
עד שבוקר בעיר אחד צץ במוחו רעיון גאוני. כשסיים את יום העבודה על האוטובוס הוא חש לביתו, והחל לתכנן מכשיר מיוחד שיאפשר להוציא כל מטבע בנפרד, אפילו בעיניים עצומות. למכשיר הוא קרא פורט כסף. מאוחר יותר יקראו לו פורטן.
שהוא אלסטי, אחורה מתכופף, וכל הקרת בית קלה.
בדן ידעו שחברם עמל על פיתוח המוצר, אבל הם לא ממש התעניינו בו, והחליטו להזמין מכשירים לפריטת כסף מתוצרת הרהב. אבל ממש כמו המכונות האמריקאיות למיון תפוזים, אחרי שהמכשירים היקרים הגיעו לארץ, הסתבר שהם לא היו מתאימים לגודל של המטבעות הישראליות. מה גם שהשיטה להזין לתוכם כסף, כמו בקופת חיסכון, גרמה למטבעות להיתקע לעתים תכופות. המכשיר שבנה משה היה מקורי, פשוט ויעיל. ולא פחות חשוב, הותאם בדיוק לדגמי המטבע בארץ. כדי לפרוץ לשוק, הוא החל לחלק בחינם את המוצר לנהגי הקואופרטיב דרום יהודה. הנהגים התלהבו מהמכשיר והחליטו לרכוש אותו לכל הנהגים בחברה. תוך זמן לא רב, חברי דן ואגד החלו נוטשים את המכשירים האמריקאים התורדניים ומחליפים אותם בפורטי כסף תוצרת גולדברג. המכשיר הפך ללהיט גם אצל כרטיסני הרכבת, בתי הקולנוע, נהגי מוניות, דוכני מחירה שונים ובכל דוכני מפעל הפיס. גולדברג רשם על המכשיר כמובן פטנט, ולצורך הספקתו הסדירה הוא ייסד בשנת 1951 בית מלאכה קטנטן ברחוב עקיבא אייגר 9, תל אביב, באזור התחנה המרכזית הישנה. גם היום, למרות שמבחוץ המקום נראה נטוש לגמרי, והמכשירים בפנים לא זזו אפילו מילימטר, כבר 40 שנה, נכדו של משה, ניר, עדיין שומר במינונים משתנים על הגחלת, הוא ממשיך לייצר ולתקן פרוטי כסף מקוריים. היי, אבל התקשרתי לאמא שלך ככה לראיין אותה בנושא משה גולדברג, כי אמרתי, היא הכי קרובה אליו שגם בגיל וגם מבחינה, אתה יודע, הייתה בטח באווירה שלו, והופתעתי לשמוע שהבית מלאכה שהוא ייסד בשנת 51, אם אני לא טועה?
כן, באזור הזה.
עדיין עובד, חי וקיים.
עדיין עובד, כן, חי וקיים.
עכשיו, איך אבא שלך נכנס לתמונה?
אבא שלי עבד שם בתור נער, זאת אומרת, הוא עזר לו. אחרי זה הוא למד משפטים, ותוך כדי, אבא שלי תוך כדי הלימודים התחילה מלחמה, ואז הוא עזב, וחזר לעבוד בבית מלאכה, ולא חזר ללמוד משפטים. ואבא שלי היה כאילו הכוח ייצור, והוא היה שר החוץ, הוא זה שהסתובב, פיתח והמציא, וקידם קידם, קידם את המוצרים, ואבא שלי מחר בארץ, וגיבה אותו בכל הדברים שהוא עשה.
כמה שנים מאוחר יותר, החל בית המלאכה הקטן לייצר פטנט חדש של גולדברג, שקיבל פרסום עולמי. אבל הפעם, באופן מפתיע, החיסרון שהוצד לא הגיע ממקום העבודה שלו.
קחו למשל המצאה יוצאת מן הכלל, כמו טריס זז, טריס רץ, טריס אף, טריס בום.
כך נכתב בעיתון מעריף בכתבה מיוחדה שהוקדשה לנושא מיום שישי הרביעי בינואר 1957. עובדי המעבדות חייבים תודה לרופאים שהחליטו כי לגולדברג סימנים מדאיגים של אולקוס. בזכותו עושה אתה מכשיר צעיר חדש את צעדיו הראשונים בעולם המעבדות המדעיות. אז איך הגיע משה גולדברג להמציא מכשור מעבדתי? מעשה שהיה, כך היה. כשהגיע משה לגיל 50, החלו להתעורר לו כאבי בטן חזקים לפני ואחרי הארוחה. הרופאים חשדו שמדובר באולקוס, וציוו עליו להיכנס לבית חולים ביילינסון כדי להיבדק. הוא הגיע למשרד הקבלה, נרשם, לבש פיג'אמה צחורה ושכב במיטה. אבל לא לזמן רב. בשלב מסוים השעמום גבר. הוא נעל את נעלי הבית שלו והחל לשוטט בפרוזדורים. תוך כדי הטיול הוא פגש מכרה ותיקה שעבדה בבית החולים ובדיוק הייתה בדרך למעבדה. הוא ביקש להצטרף אליה כדי לראות מה היא עושה. ציטוט מתוך הכתבה במעריב: ראיתי את המכרה שלי נוטלת צנצנת מלאה בדם, משרבטת לתוכה צינורית גומי ומוצצת עד שהנוזל עולה. ואז היא מפנה את הצינורית למבחנה שנייה ומזרימה לתוכה כמות קטנה לשם בדיקה. אמרתי בליבי, זה מה שאני בעצמי עושה זה שנים כאשר אני צריך להוציא בנזין מטנק הדלק. אבל בבנזין זה לא נורא, וכאן היא עובדת עם דם. ומי יודע אם אין זה דמו של איש חולה במחלה מדבקת, והרי כך היא עושה גם בבדיקות אחרות של שתן ומצקבה. התחלחלתי. שאלתי, למה אינכם יכולים לעבוד בצורה היגיינית יותר? העובדת ממש הזדהתה עם מה שהוא אמר לה, וגם סיפרה לו על עובדת אחרת שלא נזהרה בטיפול בחומצה ונחוותה בשפתיים ובפה, ועל עוד עובדת שנדבקה במחלה מדבקת. גולדברג המשיך באוזני הכתב. ואז אישרתי קומתי והכרזתי באוזני מכרתי. תדעי לך ילדתי. שלא אתן לך לעבוד בתנאים לא היגיינים כאלה. לא תעבדי בפה. והוא פנה לאחור וצעד חזרה למיטתו. עובדי המעבדה צחקו, אולם הם לא הכירו את משה גולדברג, האיש שהמציא את פורט הכסף שאנו רואים מדי יום ביומו בכל אוטובוס. סוף ציטוט. באותה תקופה הוא המשיך לעבוד בתור נהג דן, אבל בסוף כל יום עבודה, הוא אץ חדור תשוקה וחדוות יצירה לבית המלאכה הקטן והצפוף ברחוב עקיבא אייגר 9 בתל אביב, והחל לתכנן מכשיר ידני לשאיבה מדויקת ומדודה של נוזלים. כשהפרוטוטיפ היה מוכן, הוא עבר איתו במעבדות שונות ברחבי הארץ כדי ללמוד על הבעיות של ההמצאה החדשה. כעבור חודשיים וחצי סיים גולדברג את הפיפטה, או בעברית פיפית. והמקום הראשון שהוא הביא אותה אליו הייתה אותה מעבדה קטנה בבית חולים ביילינסון. המכרה שלו צהלה מהתרגשות. המכשיר פעל. בפעם הראשונה היא יכלה לשאוב בקלות כל כמות ממבחנה למבחנה בלי הצורך למצוץ עם הפה. משם הוא המשיך למכון ויצמן, לטכניון, לאוניברסיטה העברית, לקופות החולים, ומכל רחבי העולם החלו לזרום הזמנות למכשיר החדש. על המכשיר הוא כמובן רשם פטנט, ואם תיכנסו לוויקיפדיה לערך פיפטה, תוכלו למצוא שם קישור לאתר משרד הפטנטים ולראות את הסרטוט המדויק של אותה המצאה. מעריב, יום שישי הרביעי בינואר 1957. משה גולדברג, ממציא בחצי משרה. עובדי מעבדות בכל העולם ייהנו ממכשיר שהמציא נהג דן. דבר, יום שישי, ה-24 לאוגוסט 1956. מה ממריץ את משה גולדברג?
והיו קונים את זה מכל העולם, מקורים אטומים בצרפת, ברוסיה, בארצות הברית, בגרמניה. אתה לא מאמין מאיזה מקומות היו קונים את זה. מכל העולם היו קונים את זה. הם בזמנו, עד שזה היה מגיע אליהם, ועד שהיו מזמינים, ועד שהיינו מייצרים להם, הם היו מחכים חצי שנה. היה תור של חצי שנה, שנה על המוצר הזה. אתה מבין?
כן.
אבל באיזשהו שלב, אחרי עשרות שנים, המציאו משהו כנראה יותר טוב, והפסיקו לקנות.
לפי הכתב של מעריב, כבר באותה שנה חברה אמריקאית גדולה פתחה איתו במסע ומתן לרכישת המוצר. כך מסכם הכתב את המאמר. עתה הוא יכול כבר לנוח. ייתכן והתפנה אפילו לצאת לחופשה, ואז יוכל לעסוק גם בתחביב אחר, הציור. שכן איש מוזר ומופלא הוא גולדברג, מין קולבו. ממציא, נהג, צייר. סוף ציטוט. צריך להבין שבתי המלאכה מהסוג הזה שהקים גולדברג ליד התחנה המרכזית הישנה בתל אביב, היו המקבילות של שנות ה-50 לחברות ההייטק הקטנות שנפתחות בימינו כמעט בכל פינה.
הבית מלאכה זה נמצא באזור התחנה המרכזית, הישנה, שאז היה עם מלא הרבה מאוד עסקים קטנים. זה היה מרכז העצבים, מרכז העצבים והמסחרי של כל המדינה, והם היו בלב העשייה הזאת.
פיתוחי הלואו-טק מהסוג שהמציא גולדברג היו חזית הטכנולוגיה באותם ימים. לכן חשוב גם היה לי לנסות ולהעביר לכם מהווי היום-יום של בית המלאכה פורץ הדרך הזה. בעודי עסוק בלבלוש אחרי אנשים שעבדו שם, שאולי זוכרים דבר אחד או שניים מהווי המקום, קיבל התחקיר שלי תפנית מפתיעה. תוך כדי שיטותיי בפייסבוק, נתקלתי בשיר מרגש שכתב אדם בשם יוחנן יובל, בו הוא מספר כי התקופה בה עבד עם איתן גולדברג, הבן, בבית המלאכה, ממש הצילה את חייו. דבר ראשון, הופתעתי. דבר שני, לא הבנתי בכלל על מה הוא מדבר. בואו תשמעו רגע את השיר יחד איתי. איתן גולדברג נכתב לזכרו של אחד האנשים האחראים לעיצוב חיי. שם ביום די מיואש פגשתי אדם שהצליח להציל את היום. החודש, השנה, חיים שסיפק פרנסה והדרכה לחיים נכונים, עמידה בתלאות החיים הקשים שהצליח להוכיח שאפשר. שם באייגר 9, תל אביב, בבית מלאכה לייצור מכשירים פורטי כסף קטן, לנהגי מוניות ואוטובוסים. למדתי אחיזה נכונה של פטיש, פצירה ומלטשת. לחרות במחרטה, לסרטט, לחלוק עם אחר. שנתינה היא לא חולשה, שאפשר וצריך לכבד האחר. תודה לך, איש יקר, על כל זה. כולי התרגשות וסקרנות שלחתי ליוחנן, כותב השיר, הודעה בפייסבוק שאני מעוניין לראיין אותו בעניין בית המלאכה. תוך פחות מ5 דקות קיבלתי תגובה יחד עם מספר טלפון. הייתי כל כך סקרן מה במקום הזה שינה את החיים שלו.
הלו.
הציג את עצמי, כי רק דיברתי איתך דרך האימייל, דרך יותר נכון הפייסבוק, אז קוראים לי יפתח מזור. אני נינו של משה גולדברג. כן, נינו של משה גולדברג, ואיתן בעצם הוא דוד של אבא שלי, אח של סבתי.
אוקיי.
וממך רציתי קצת לקבל איזושהי תחושה, איזושהי תחושה מבית המלאכה. אני הגעתי אליך דרך שיר מאוד מרגש שקראתי בפייסבוק שכתבת, שפותח במילים, שם ביום די מיואש, פגשתי אדם שהצליח להציל את היום, החודש, השנה, חיים. לא כל אחד כותב על עבודה בבית מלאכה שהצילה לו את החיים, ורציתי לשאול אותך, מה, במה מדובר?
האמת היא, הסיפור הוא ארוך, אבל שאני הייתי, אני יליד ה-20 באוגוסט 1956, כבר לא, אמנם לא איש מבוגר מאוד, אבל גם לא אלם צעיר יותר, ובעצם אבא שלי לא היה טיפוס שהוא, אפשר לספר עליו סיפורים רבים, היה, היום אני לא כועס עליו כבר, אבל אתה יודע, זה החבר'ה שעברו את השואה ו...
כן.
אי אפשר להסביר, אין מילים בכלל לתאר את, את הסבל שהם גרמו לעצמם ולאחרים, שלא מתוך רצון רע, היום אני מבין את זה, אבל... אז לא הבנתי את זה, לא ידעתי איך לאכול את זה. כן. גם הייתי כזה, אני, זה בטח יפתיע אותך שאני אגיד את זה, אבל הייתי גם איזה סוג של, גדלתי פה בשכונה עבריינית, והחברים שלי היו רובם סוג של עבריינים קטנים, ואני די נסחפתי לתוך החרה הזה. ובזכות אנשים כמו איתן, ועוד אחרים בדרך, אני חושב שהצלחתי לייצב את החיים שלי לכיוון הלא פלילי.
כמו שכתבת בשיר, סיפק פרנסה והדרכה לחיים נכונים.
אמת. זה לא היה מעבר לזה, אני לא, אני, קשה לי להמחיש לך את זה. הוא פשוט היה סוג של כמעט אבא. ומבחינתי זה קצת סגירת מעגל. אני גר היום בבית שבו גדלתי עם הוריי בג'סי כהן בחולון. אותו בית שבאותו בוקר יצאתי ממנו לעבודה, מה שנקרא, ולעבודה זה לא לעבוד עם איתן גולדברג, אלא עם אבא שלי בבית מלאכה שהיה ברחוב סמוך, ברחוב לבנדה. לבנדה של סוף שנות ה... אמצע שנות ה-60, תחילת שנות ה-70 כזה.
כן.
שמה יש יותר מלטשות יעלומים ומצפרות ברחוב, ואבא שלי הוא מתקן מכונות תפירה באותה תקופה. יש לו בית מלאכה, ואני לא מגיע... אחרי יום של ריב מאוד גדול עם אבא שלי, ומתוך ההחלטה שאני עוזב את בית המלאכה. אני כולה מקביל לכיתה ט' לא לומד, כבר כמה שנים עובד, וסיפור למה עזבתי באמצע היום זה סיפור מאוד דרמטי, אבל הוא לא יסופר כאן כי הוא יגזול הרבה מהזמן שלנו. אבל באותו יום החלטתי שאני לא עובד איתו יותר עם אבא שלי, והלכתי עם מר נפש וכועס ועצבני ועם דמעות בעיניים. עבד בחורצ'יק מהשכונה אצל איתן בשם יהושע, ואני עובר ורואה את הבחורצ'יק הזה בחוץ יושב ואוכל את הסנדוויץ' שלו, והיה שעת הפסקת הבוקר. והוא אומר לי, יוחנן, לאן אתה הולך? ואני אומר, אני הולך הביתה, אני לא אעבוד יותר עם אבא שלי, וזה, אז הוא אומר לי, אולי אתה רוצה לעבוד פה, איתן, הבוס שלי, מחפש עובדים. ואני לא מספיק כל כך לענות לו, והוא צועק, איתן, איתן, ואיתן יוצא החוצה. והוא אומר, אתה יודע, זה חבר שלי, והוא מצביע אליי, ותראה, הוא יודע לעבוד עם הידיים, ויש לו ניסיון, והוא הרבה שנים עובד כבר, והוא ככה מפאר אותי בעיני איתן כזה. ואיתן אומר לי, אתה רוצה לעבוד? הוא אומר לו, כן, אני זקוק לעבודה. הוא אומר לי, תבוא מחר בבוקר. אמרתי, אני לא אצלך, אני יכול לעבוד, להתחיל עכשיו כבר. והוא מכניס אותי, וזה בית מלאכה שכל גודלו הוא חנות עם עליית, עם גלריה מה שנקרא. בגלריה נמצא רוב הזמן אבא של איתן.
משה.
ומשה לימים הופך להיות גם די דמות מאוד מיוחדת בעיניי. הרבה מההמצאות שהיו שם היו בעצם המצאות של משה, ואיתן כזה היה ברקע שלהם, כי בעינינו או בעיני מי שהיה שם תמיד משה הוא היה הסוג של המדען, ואיתן היה יותר עם הבגדים הכחולים.
כן, ברור.
בקיצור, באותו יום, איתן מכניס לבית המחר, הוא אומר לי, על מה אתה יודע לעבוד פה מהכלים? ואני אמרתי לו שאני יודע לעבוד על כל הכלים שיש בבית המחר. הוא אומר לי, תראה, אצלי מתחילים פה מהשטנץ, היה שטנץ ידני, שזה כזה מעין מחבש שעובד עם מעין בורג כזה, עם שני משקולות שדוחפים אותו עם היד, והוא עושה מנקב פחית שאתה מזיז אותה. בעצם זה היה מייצר חלק מהידית של הפורט כסף. הוא אומר לי, אתה תעבוד תקופה על זה, ואם אתה תהיה בסדר, אז תוכל לעבוד על כלים אחרים. והשאלה השנייה ששאל אותי לפני שהתיישבתי הייתה אם אכלתי משהו באותו יום, ולא עניתי כזה, והוא עלה למעלה וירד עם חצי סנדוויץ', שהוא אמר שזה הסנדוויץ'ים שהוא מכין לעצמו, ושמחר אני אבוא עם סנדוויץ', כי הוא לא יכול לתת לי כל יום את הסנדוויץ' שלו. איתן באישיות המאוד מיוחדת שלו, המאוד אהבית, המאוד
חמה.
חמה, מעבר לחמה, מאוד דעתנית ודואגת, מאוד אכפתית, מאוד זה לא היה רק בית מלאכה. עבורנו, עבור הילדים שעבדו שם, זה היה סוג של מקום עם משענת. אנחנו קיבלנו שכר שבועי שם. אז אני יכול להגיד לך שפה אני כן נכנס להיסטוריה הפרטית שלי. יש לי אח ואחות שהם צעירים ממני, האח בשבע והאחות בשמונה שנים. אז אתה מבין שהם היו די תינוקות בגילאים האלה.
כן.
זאת אומרת, גם כבר אז אני כבר יודע ש אחריות גדולה רובצת על הכתפיים שלי, כי אני זה שצריך להביא את הכסף הביתה. באותה תקופה אני גר בבית שאין בו חשמל, ולא יכולתי להביא את החשמל כשעבדתי אצל אבא שלי, כי לא קיבלתי מעולם מזכורת. ובשכר השבועי של השבוע הראשון שילמתי את החשמל בבית.
וואו.
ובשבוע השני קיבלתי מזכורת, וקניתי סיד וסיידתי את הבית שהיה שחור משחור בגלל שהערנו בלילות את הבית עם הששיות. וצבעתי וסיידתי אותו ללבן. בסוף אותה שנה, הוא אמר לי שהוא לא רוצה שאני אמשיך לעבוד, והוא ביקש ממני להירשם ללימודים. כי אני הפסדתי את כיתה ט'.
כן.
והלכתי ונרשמתי בבית ספר תעשייתי, ולמדתי להיות מכונאי רכב, מה שאני לא, דרך אגב היום. והנוכחות של משה ושל איתן בבית המלאכה גרמה לי גם אחרי שלא עבדתי לחזור תמיד למקום ולשבת גם עם איתן וגם עם משה. אני יכול לספר לך שבאחת החופשות הייתי בצנחנים בצבא ו... אני זוכר שקיבלתי את הקומטה ואת את החומטה האדומה ואת הרעיים האדומות וכנפי צניחה. אחד האנשים שהיה חשוב לי ללכת להראות להם את זה, זה היה איתן.
מה, שמרת איתו על קשר עוד מאז?
כשהייתי עובר בתחנה המרכזית, אם הדלת הייתה פתוחה, הייתי נכנס.
איזה יופי.
ויום אחד עברו הרבה שנים ושהדלת הייתה סגורה, ויום אחד ראיתי את הדלת פתוחה. עברתי עם רכב כבר שנים רבות אחרי, עצרתי ונכנסתי ופגשתי את הבן שלו.
ניר.
את ניר, שהוא היה מתקן בימי שלישי עבור נהגי המוניות את פורטי הכסף וכאלה. ונכנסתי לבית המלאכה הזה אחרי שלא הייתי בו, אני חושב, 15 שנה. והוא היה נראה בדיוק, אבל בדיוק כמו אותה תקופה שאני עבדתי בו, שום דבר לא השתנה בו. כאילו, הציוד, המכונות, המחרטה, המחבשים, הכל עומד באותו מקום. ואני אומר לו, איפה אבא שלך? אז הוא אומר לי, אבא שלי נפטר כבר מזמן.
יוחנן, היה מרתק לדבר איתך.
תודה רבה.
ומסתבר שיובל לא היה הנער היחידי שחייו השתנו בעקבות העבודה בבית המלאכה הקטן הזה. ברבות הימים אפשר לומר שבאופן לא רשמי המקום הפך גם לבית מלאכה ליצירת אנשים טובים.
שאלת אותי אז על האנשים שעבדו שם, אז באמת כל השכונות מצוקה בתל אביב, משכונת שפירה שזה הייתה השכונה קשה בתל אביב, ג'סי כהן בחולון, הוא היה לוקח משם נוער שלא היה הולך לבית ספר לעבודה אצלו. והיה ממש ממש מחנך אותם לעבודה, להרצאות על ארץ ישראל, על ציונות. החום שהם לא קיבלו בבית, הם קיבלו ממנו. ואנשים עכשיו שהם בוגרים, ודיברו איתי, אמרו לי שבלי אבא שלי, הם היו פשוט פושעים גדולים היום. זה משהו שאני לא ידעתי, והוא גם לא סיפר לי, החבר'ה האלה עכשיו עוברים שם, רואים מקום פתוח, נכנסים, שואלים מי אני, מה אני, אז אני אומר להם שאני הבן, אז הם אומרים, אז הם סיפרו לי את כל הסיפור של החיים שלהם. יש לנו גם כמה כאלה שכתבו לנו מיילים.
ובחזרה למשה. בארץ לא מצאו לו פתרון מספק לבעיית האולקוס שהלכה וגברה, והוא נאלץ לנסוע לארצות הברית כדי לעבור ניתוח. מאז הוא חי שם כמה שנים, ועזר לבתי חרושת לייעל את המוצרים שלהם. במקביל ניסה גם לקדם את המוצרים שלו. בשנים האחרונות לחייו הוא הגה שיטה חדשה ומקורית להפקת אנרגיה מכוח גלי הים, וגם ניסה לקדם רעיון אחר שלו להמתיק מי ים באמצעות אנרגיית השמש. דבר, ה-16 לראשון 1975, הצעה להמתיק מי ים באמצעות אנרגיית השמש. דבר, ה-6 לאפריל 1977, הממציא גולדברג שלח לראש הממשלה הצעה לניצול אנרגיה הנוצרת מגלי הים. אבל כל הרעיונות הללו נמחקו באחת כשגל שטפי דם הציף את מוחו ושטף אותם החוצה. הוא נפטר זמן קצר אחר כך בשנת 1978, כשהוא בן 74 שנה. כך תמו סיפור חייו ומחשבותיו ותולדותיו של משה גולדברג, בן פתח תקווה.
אז בפעם הבאה שתעלו על אוטובוס או מונית שירות, זכרו שלא כל הממציאים בעולם חייבים להיות אדיסון או בל, ובעודכם עומדים רגע מאוהרים עד שיגיע העודף, חישבו בבקשה לרגע על האדם המיוחד הזה, שישב מדי יום ביומו על ההגה, בדיוק כמו הנהג שממולכם, אבל בשונה מרוב האנשים שסבבו אותו, משה גולדברג לא קיבל את צו הפגמים. הוא אזר אומץ, אימץ את המחשבה, והפך את החיסרון ליתרון. יתרון שיהיה לסיפור חייו. אז במתותא מכם, תענו לי בבקשה על החידה. מי היה זה שהמציא את פורט הכסף? עד כאן הפרק המשפחתי. תודה לכם שהייתם איתי. תודה לניר גולדברג, בן דודו של אבא שלי, על חלון ההצצה לבית המלאכה, ליוחנן יובל על פתיחות הלב, לג'ורג' גרשווין הגדול על המוזיקה של הפרק, לרונית צוויג, המאיירת הגרפית של התוכנית, שהצליחה להפיק פוסטר נפלא לפרק הזה, למרות ההתראה הקצרה. קישור לאתר הבית של רונית תוכלו למצוא בתחתית הפוסטר. ואחרון אחרון, כמובן, תודה לניצה מזור, אמי מולידתי, על העריכה הלשונית. בטח שמתם לב שבזמן האחרון התוכנית עברה שדרוג לא קטן. זה התחיל מזה שעמיעד בראלי עודד אותי ובעצם בנה בפועל את האתר החדש של התוכנית. ועכשיו בעידודו של דני תימור, המנהל העסקי של התוכנית, אנחנו בעיצומו של תהליך פיצול התוכנית לשני פודקאסטים נפרדים. הראשון הוא מה שהיה עד עכשיו, שכלל גם את המופע המרכזי וגם את מועדון הסיפור הטוב, והשני הוא פודקאסט שיקרא מועדון הסיפור הטוב, שיכלול רק את החלק ההיסטורי והסיפורי של התוכנית, בלי החלק של המדע. הפיד החדש שאנחנו יוצרים והתוכנית החדשה פשוט תיקרא מועדון הסיפור הטוב. ואם מישהו מכם היה מעוניין לפרסם וגם לתמוך בתוכנית, או מכיר מישהו שפרסום בפודקאסט יכול לעניין אותו, דני הוא הכתובת. צרו עמו קשר באימייל או בטלפון ב-055-8898-526. אם אהבתם את התוכנית, שתפו אותה עם חברים. ירשמו עליה באימייל או בפייסבוק דרך האפליקציות השונות וליתר ביטחון בכל האמצעים גם יחד. אבל האמת שהכי טוב לשלוח לי אימייל ל-israelipodcast@gmail.com ולבקש להצטרף לרשימת התפוצה. אז ביי בינתיים ונתראה בפרק הבא.
לא מדינה נידחת, לא משק מפוקפק, הארץ מתבטחת בצעדי ענק. זה עסק יסודי, מספיק עם סנטימנטים, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים למן התנאים ועד הדווקאים. עוד לא היה מין דור כזה של ממציאים.
קחו למשל המצאה יוצאת מן הכלל כמו
השמן, השמן, השמן המזוקק, הוא על ידי מעבדן נבדק, ויש בו A, B, C ו-D. השמן, שמן זית יהודי.
כן, הפרוצס הוא מדויק, השמן המזוקק, אל קיבתך יורד חלק, השמן המזוקק. באופן כימי הוא מופק, השמן המזוכה. אמא, אמא, תני לי רק שמן, שמן, שמן מזוכה. אכן זה פטנט חכם, פטנט הפוקח עיניים, כי אפשר לרמות רק בני אדם, אך לא את בני המעיים. לא מדינה ניתה, לא משק מפוקפק, הארץ מתפתחת בצעדי ענק. זה עסק יסודי, מספיק עם סנטימנטים, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים, למין התנאים ועד הדב קאים. עוד לא היה מין דור כזה של ממציאים, כמו למשל המצאה יוצאת מן הכלל באמת, כמו זלמן תנור לבית, לחורף וגם לקיץ, מיכל כפול ופלסטי שומר על צבע הנפט, הפתיל שהוא אלסטי אחורה מתכופף, וכל עקרת בית קלה. כי השסתום שלו למעלה, סובב את הכפתור תחילה, הנפט מרטיב את הפתילה, תדליק עם גפרור, זה בוער, זה בוער, זה בוער. כי זלמן זה זלמן, מה יש לדבר? כי זלמן תמיד הוא הטוב ביותר. לא מדינה נדחת, לא משק מפופק, הארץ מתפתחת בצעדי ענק. זה עסק יסודי, מסביג עם סנטימנטים, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים, למין התנאים ועד הדווקאים. עוד לא היה מין דור כזה של ממציאים, קחו למשל המצאה יוצאת מן הכלל, כמו טריס זז, טריס רץ, טריס אף, טריס בום. זה גדול, זה עצום, זה נפתח עם סיבוב הידית ימינה, זה נוסע על גלגל ונוסע על שינה. הטריס הזה נותן שלושה מינים של צלליות, הטריס הזה שובר קרניים אולטרה סגוליות. תפסיק לשבור את הקרניים. טריס כזה קנית באושר זכית, טריס זז, תומר, טריס רץ, טריס אף, טריס בום, תומר. זה גדול, זה עצום.